זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
ואני כרמל צייג.
שלום כרמל.
שלום איתי. איתי, אתה חייב לגלות לי.
מה לגלות
בסוד.
לך? בסוד. כן.
על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
אוקיי, אל תספרי לאף אחד, אבל היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי כואבים ורגישים בהיסטוריה האנושית, טיפולי שיניים.
אוי, לא. טריגר וורנינג.
כן, טריגר וורנינג רציני, אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, המפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, התחקירן רונן וייס והטכנאי שרון לרנר. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. אז בואו נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
קרמל, את מפחדת מרופא שיניים?
קלירלי, כן, זה מפחיד, כי אתה פשוט גם יודע שיכול להיות שעכשיו אתה הולך להוציא המון כסף, וגם שיתנהגו אליך כאילו את הכישלון אנושי ורפש ופסולת, אדם, שזה בדרך כלל מה שקורה אצל רופא שיניים.
נכון, זה יותר קורה אבל אצל השיננית, אני חייב לציין, כאילו תחושת הכישלון וההחמצה. בעיניי רופא שיניים זה מפחיד, פשוט גם כי זה אחד מהתחומים שאת באמת לא מבינה מה קורה שם, כאילו את באמת, יש מחלות ששמענו עליהם, שאנחנו יודעים כזה גם מגוגל קצת יותר, אבל לא יודע, טיפול שורש, מה קורה שם? אנחנו פשוט יושבים, פותחים את הפה ומחכים כזה שזה ייגמר. אני באופן אישי אבל לא מפחד, עם כמה שזה דבר שרוב האנשים חוששים ממנו. אני בגיל 10, הרופא שיניים של המקום שגדלתי בו, דוקטור ג'רר, שהיה עושה לנו סתימות בלי הרדמה, אמר לי, אתה בגיל 30, יהיו לך שיניים תותבות. אז אני גדלתי בידיעה שהחיים שלי הולכים להיות רצופי, כן, רצופי סתימות וטיפולי שורש והכל. אין טיפול שלא עשיתי, הייתה תקופה שהייתי במגדל המאה אחת לשבוע, למשך כמה חודשים. כן, הוא טעה, אין לי שיניים תותבות, אבל בואי נגיד שאני לא רחוק משם. בסדר, זה חלק מהזהות שלי, זה בסדר גמור, אני יודע שאולי חלק מהאנשים עכשיו מרחמים עליי, אבל לא.
זה פשוט הדבר הכי מפחיד בעולם שיניים, אין לי מה לומר.
כן, זה כאילו תחושת ממש כזה, גם תחושה של איך לא התקדמנו כחברה, שעדיין צריך לשכב ולפתוח את הפה ולחכות.
נגיד לך מה קרה, זה שהתקדמנו מדי כחברה, הרי פעם, הם הבינו היטב ששיניים זה מפחיד ולא צריך לגעת בזה, ולכן הם מתו עד גיל 25. ואז הגיע איזה, לא יודעת, אחד מהקופים, כאילו, הפרה-היסטורים, שהיה קצת אדם, ואמר, לא, אנחנו נטפל בבעיה הזאת, ונחיה יותר, ועכשיו, במקום למות בגיל 25, עם שיניים רקובות ונפולות, ואחרי שלא הצלחנו ללעוס שום דבר, כבר 5 שנים, אנחנו נאלצים להתמודד עם הדבר הזה. זה, ההתקדמות עשתה רק רע.
וואו. אני חייב להגיד שזה נשמע נכון מה שאמרת, כאילו, אני לא יודע אם זה עובדתית נכון, אבל זה נשמע מאוד מאוד אמיתי ונכון. טוב, אז היום אנחנו הולכים לחזור אחורה בארכיון, ולנסות להבין אם תמיד אנשים פחדו מטיפולי שיניים, או שאולי זה רק משהו שהתחיל בשנים האחרונות, ופעם אנשים ממש אהבו ללכת אולי לרופא שיניים, מי יודע. מה האינסטינקט שלך אומר, למרות שקצת ענית על זה?
תמיד פחדו, תמיד יפחדו, עד שלא נחליף את, כאילו, אולי צריך שיטה חדשה. כאילו, כל הילוד שצומחות לו שיני, כאילו, צומחות שיניים, פשוט להוריד אותן ישר, נהיה עם תותבות מגיל אפס, וזהו, ככה זה לא יפחיד אותנו יותר. זאת הגישה שלי, אני מוכנה לרוץ עם זה לכנסת.
זה נשמע כמו חלום, מה שתיארת עכשיו. החיים שלי ללא שיניים היו הרבה יותר טובים, וכבר בשנת 75 עסקו בערוץ הראשון בפחד של ילדים מטיפולי שיניים. הקטע שנשמע הוא מתוך כתבה של מיכל רווה, מהדורת מבט, 28 ביולי 1975.
בוא, אתה לא צריך לפחד, בוא תיכנס. אני רוצה לבדוק אותך.
שף. בוא. לא צריך להיות ילד כדי לפחד מרופא השיניים. מבוגרים פוחדים לעתים לא פחות. אולם אצל ילדים, על אחת כמה וכמה, מלווה הטיפול בחרדות ופחדים שקשה להתגבר עליהם באמצעות שכנוע. רופא שיניים לילדים צריך כנראה להיות גם בעל הבנה פסיכולוגית. הבנה כזו תמתן את הפחדים ותקל על הרופא לתת את הטיפול הרצוי.
טוב, נחזיק ביד ואני אסתכל. בת כמה את חמודה? בת 3.5. כבר כל כך גדולה. ועכשיו את בחופש? כן, בחופש הגדול?
לא, היה לי קטר עכשיו
מנומרה. ילדה זו, שמטפלים בשיניה בשלווה כזאת, תהיה, כך מקווים גם בעתיד, אם תזדקק לטיפול, חולה נוחה.
אצל ילדים, בנוסף לכוונה של מתן טיפול, קיימת מטרה לבנות אותם כמתרפים טובים לעתיד, שיכירו בצורך של הטיפול ויבואו לטיפול רגיל ושוטף כשיתבגרו.
אתה בטוח שזה לא מתוך סרט תעמולה פשיסטי? אנחנו צריכים לחנך אותם להיות מטופלים טובים וצייתנים, שלא יתנגדו. אני אגיד לך מה, יש איזה ילד אחד שאני מכירה, יולי, שאוט-אוט, הוא בן 2.5, ואני באתי, והוא פתאום אומר לי, אני הולך לרופא שיניים, אני הולך לרופא שיניים. וכאילו הוא כל כך התרגש מזה, שאתה ממש רואה את הפעם האחרונה, שהוא הולך להגיד את זה ככה.
וואו, נשמע לי דווקא כמו חולה נוח כזה.
כן, הוא היה חולה נוח, אולי יש לו רופאה שהיא גם פסיכולוג. הייתי מתה לפסיכולוג כזה, הלוואי שהייתי באה לפסיכולוג שלי, והוא כזה, אני אביא לך מתנה בסוף, אם רק תהיי טובה. תספרי לי, תספרי, כאילו, תהיי חולה נוחה, תגידי לי מה קרה לך בילדות, תקבלי מתנה. גם שהוא מודה בזה שצריך לדאוג לכך שבני אדם יהיו משועבדים לעובדה שהם לנצח יהיו מטופלים, הם תמיד יהיו תלויים במערכת הבריאות, אז עבד אותם על המערכת הבריאות הפרטית והיקרה מאוד, שלא מקבלים עליה החזרים מקופת חולים.
זה נשמע קצת כמו קונספירציה כזה, שאומרים שכזה, את מפתחת תלות בתרופות, כדי שתמיד יצטרכו לקנות תרופות, או שכזה אפל הורסים את האייפונים, כדי שיצטרכי לקנות אייפון חדש.
האם זה קונספירציה, או אם באמת היה לנו את משפחת סאקלר? הדברים האלה הם אמיתיים.
אני באופן כללי רוצה להרחיב את האמירה של הכתבה הזאת, שרופא שיניים צריך ידע בפסיכולוגיה, ולהגיד ש כל רופא בכל תחום צריך ידע בפסיכולוגיה, כי כמות הפעמים ששמעתי או שחוויתי, אני פעם הלכתי לרופא, והוא שאל אותי אם הסיבה שאני הומו זה כי אבא שלי לא הייתה דמות חזקה מספיק בבית. כאילו, כן.
נשמע שדווקא יש לו ידע בפסיכולוגיה.
נשמע כמו חוויה הומופובית ש נשמע שיש לו ידע בפסיכולוגיה, אני לא יודע אבל מאיפה הוא למד פסיכולוגיה.
אני חושבת שבמאה ה-19 באמת כאילו זה היה הדיבור, כזה שבאמת יש פה איזה עניין עם הזדהות, אני לא אומרת חלילה שזה נכון, אבל נשמע שדווקא ידע בפסיכולוגיה יש לו.
בכללי, אני מרגיש את יודעת, חוויות אצל רופא שיניים, חוויות לא נעימות, פעם אחת אפילו רופא שיניים קרא לי אחי, הוא אמר לי פה גדול אחי. עכשיו גם כהומו, כשאתה שומע את המילה אחי, זה גם מתרגר אותך, כי זה כזה, כל המקומות שלא הצלחתי בהם בחיים, להיות בן שיכול להגיד אחי. אז אני זוכר שישבתי שם גם ככה, במצב מאוד פגיע, עם פה פתוח, חושב לעצמי, מתי זה ייגמר, מתי כבר יצליחו לעקור את השן הזאת, ואז הוא אמר לי פה גדול אחי, זה
תשמעי,
אני לא יודע מה הייתה חוויה יותר קשה, אבל אין ספק שרופאים, רופא שיניים ורופאים בכללי, צריכים להיות קצת יותר רגישים. זה המסקנה שלי.
נגיד את האמת, יש לי שיננית כל כך חמודה, גם הפסקתי להשן לפני כמה חודשים, והיא אמרה, ישר ראיתי, כל הכבוד, איך אני גאה בך, עוד שנייה בכתה מההתרגשות, ואפילו כשסיפרתי לה שאני רוצה להפסיק להשן, היא שלחה לי פודקאסט על הרגלים ואיך להימנע מהם.
וואו.
יש לי חוויות מדהימות עם שינניות דווקא.
כל מה שצריך זה קצת חיזוק חיובי בחיים.
כן, ואין לה ידע בפסיכולוגיה, אבל היא מקשיבה לפודקאסטים.
טוב, באותה כתבה ששמענו, מיכל רווה מסקרת ועידה של רופא שיניים לילדים, שמציגים בה כל מיני מכשירים להקל את הטיפול אצל ילדים.
בכינוס הבינלאומי של רופא השיניים לילדים, דנים מומחים מ-22 מדינות, בין היתר בשאלה, כיצד לצמצם את הכאב הנובע מהטיפול בשיניים, ועל ידי כך ליצור שיתוף פעולה בין הרופא והחולה. בתערוכה המתלווה לכינוס מוצג ציוד חדיש המאפשר הקלה בחייבים בעת הטיפול. יש למשל מכונת הרפיה. מכונה זו מזרימה חמצן ומרגיעה את החולה. גם הכיסא הדנטלי המפחיד מעוצב כך שהגוף יהיה בתנוחה רגועה.
כמה אנשים סוטים הסתננו לכנס הזה לדעתך?
ככה עושים את הילדים שהם יהיו רגועים יותר ולא יחב להם. מעניין. איך אני משיג כזה את הכיסא הרפיה הזה? איפה המכונת חמצן? הילדים היום כאלה עקשנים, וגם סוכריות כבר אפשר לתת להם כי זה לא בריא לשיניים. אז טוב שיש מכשירים חדשים להזרים אותם.
את רואה גם את כל המסתננים כזה, מנסים להשתלב בארוחת צהריים כזה. כן, אני רופא שיניים, מה? אני סקשן, שיננית, סתימה אפורה, סתימה לבנה, ברור, אני מכיר הכל.
בשנות ה-70 שודרו לא מעט כתבות תחקיר על רופא שיניים בישראל. כנראה שזה נושא שמאוד הפחיד את הציבור הישראלי. היו כתבות של קולבוטק על המחסור ברופא שיניים, על המחירים הגבוהים שלהם. אבל רק כתבת אחת, שרי רז, יצאה למלחמה נגד האויב האמיתי של השיניים. אתה רוצה לנחש מה זה?
קריוס ובקטוס?
ממתקים. זה מתוך כמעט חצות ינואר 1979.
כ-8,600 ילדים מגיעים במשך שנה לטיפול במרפאת השיניים בבית החולים הדסה בירושלים בלבד. אחוז גדול מהם לוקה בכאבי שיניים ועששת, הנגרמים במידה רבה מאכילת דברי מתיקה. ההזנחה במשך השנים מחריפה את הבעיה, ושיעור הסובלים מבעיות שיניים בקרב הנוער המתגייס לצהל מגיע ל-90%. הפיתול לדברי המתיקה הוא גדול, הם מסודרים וערוכים יפה בחנויות, וההורים לא עומדים בפני הפצרות הילדים לממתק כלשהו. בימי ההולדת מלאות עסקיות בדברי מתיקה, גם בחגיגות הנערכות בבית וגם בחגיגות בגנים. הגננות מחלקות לילדים שקיות שנשלחו על ידי ההורים. שקית ללא סוכריה על מקל אינה נחשבת, וככל שסוכריה גדולה יותר, רבה ההנאה. החוזר שיצא מטעם משרד החינוך עדיין לא הגיע לכל הגנים, והפיקוח על הממתקים טרם החל. המפקחת על גני הילדים, הדוקטור נחמה ניר, מבטיחה שאם החוזר הראשון לא יספיק, יוצאו חוזרים נוספים, וזאת תהיה עבודתם של המפקחות על הגנים, לבדוק את השקיות ולמנוע את חדירתם של הסוכריות לגני הילדים.
איזה מורידה, שרי.
אבל היא לא טועה, אני זוכרת שבתור ילדה הכי אהבתי בעולם את הסוכריה שאינה נגמרת. וואו. שהיא מחליפה צבעים.
וואו, איזה סוכריה, איפה היא היום? אבל אהבתי את האופטימיות של שרי, כי היא מדברת שם על זה שיצא חוזר מנכ״ל, וכנראה לא כולם הספיקו לקרוא אותו, ובגלל זה לא מביאים ממתקים, בגלל זה הגננות לא מביאות ממתקים לילדים.
אני אגיד לך, אני עבדתי הרבה עם ילדים בחיי, זה באמת, אתה כאילו, אתה רוצה גם, אתה מגיע עם איזו אג'נדה של הילד יהיה בריא, הילד לא יהיה לו מסכים, אבל בסוף כאילו, הכי קל בעולם זה פשוט להבטיח לו כדור, זה פשוט יותר קל מלחנך אותו, אין מה לעשות. אז עד שלא תייצרו ילדים יותר קלים, וואי, עם המכונת הרפאיה שלכם, הם לא שותקים, עד שאתה לא אומר להם, טוב, מה, אני אלך לקיוסק, אני אקנה לך משהו.
מה עם ילדים שאוכלים כזה תמר במקום סוכריה?
אין דבר כזה. זה ילדים מאוד ספציפיים.
הילדים של שרי.
כן, הילדים של שרי. אין דבר כזה. אני אכלתי תמר לראשונה רק השנה, אני עוד רגע בת 30. גיליתי שזה גם מתוק, אני לא ידעתי.
זה לדעתי גם הורס את השיניים, וזה לא בדיוק עוזר. בכל מקרה, אני כן לוקח מפה, מהקטע הזה, את האופטימיות לגבי החוזר מנכ״ל. אני חושב שזה שכאילו באמת חושבת שגננות, באמצע היום עבודה שהן מקבלות חוזר מנכ״ל שאומר להם, הדבר שהכי מועיל לכם בעבודה, לתת לילד סוכריה, אל תעשו את זה יותר, והן מקשיבות לזה, ולא כזה נותנות לילד לצייר על זה כדף טיוטה. אין סיכוי שזה קורה, כאילו, שימשיכו לשלוח את החוזרים האלה, ילדים צריכים, לדעתי, די, זה ההנאות הקטנות של החיים, לאכול ממתקים, לא לקחת לי את
גם
זה.
גם כאילו זה הגיל שהם עוד לא יודעים שזה משמין, ואז אף אחד לא יאהב אותם בגלל זה. זה ממש שמגלים אותו רק בגיל 10, אז
כן,
כאילו...
ועד אז כבר המורה שלהם והיועצת התמודד עם זה, אני כגננת כן. לא צריכה להתמודד עם זה.
בדיוק.
בכל מקרה, גם בשנות ה-80 עסקו הרבה במחירים הגבוהים של טיפולי שיניים בישראל, שגם אז, כמו היום, לא היו בסל הבריאות. הרבה ישראלים יהודים היו הולכים לרופאים ערבים בערים כמו טולקריה או קלקיליה, מפני ששם המחירים היו נמוכים יותר. ומנגד, היו מי שהלכו לרופא פרטי. הנה קטע מתוך יומן השבוע, 24 בנובמבר 1984, כתבה של ירון אנוש, שכותרתה דמותה של רפואת השיניים.
ביום חמישי האחרון, בשעת צהריים מוקדמת, התיישבה פנינה ספיר מירושלים על כיסאו של רופא השיניים. ברקע השמיעו הרמקולים, מוזיקה קלאסית קלה וציורי ילדים מתרועת הקירות. הקורבן הנוכחי הייתה שן קטנה שם בצד שמאל בלסת התחתונה שבלטה בצבעה החומצה אב. לא נעים, אבל הפעם מדובר בעקירה.
אני הולך להוסיף לה עוד קצת חומר זריקה.
לא צריך להצליח, כל התכוננתי מה שיפה כתב מהרדיו.
ואחר כך אני עומד לעקור לשן.
איך אתה עכשיו? את מרגישות הרדמה כבר?
זה רדום, זה לאט לאט הולך ונהיה רדום המקום.
אם ביקשה גברת ספיר למצוא נחמה בעמדה הנחותה שבה מצאנו אותה על קורסת רופאי השיניים, יכלה לעשות זאת בעזרתו של צו המחירים המקסימליים שפרסם שר הבריאות. הפרידה מן השן תהיה הפעם זולה בהרבה מן המחירים הרגילים שגובה בדרך כלל דוקטור עודד יניב מלקוחותיו.
כרגע אני דחיתי פציינטים שביקשו לעשות עבודות גדולות מאחר והסברתי להם שאני לא מוכן לממן את העבודה לפציינטים שלי, לכולם, ואני לא יכול לעמוד במחירון הזה, להוריד את הרמה ולתת להם עבודה מטיב ירוד, מצפוני אינו נותן לי.
יו, זה כתבה של אשכנזים.
מה משכחת העין בנושא הזה?
המוזיקה הקלאסית שיש בכניסה של הקליניקה.
בואי, זה מרפאה פרטית, הם לא ישימו לך עדן בן זקן, הם שמים לך מוזיקה קלאסית. היהודוניות
הזאת, שהוא מודה גם, שהוא יהודון שרק רוצה כסף.
אני חושב שבאמת רפואת שיניים, זה אנשים שהבינו את החיים, הולכים להיות רופא שיניים, כי כאילו כל שאר הרופאים הם בטח חתומים, מה זה בטח? הם חתומים כזה על המנה, נכון? שהם חייבים להציל חיי אדם ולא להיות גזענים וזה?
גם יש להם כזה שנים שהם סטאג'רים בבית חולים, וכי הוא לא מרוויחים כסף, רופא שיניים, נראה לי על הוואן אתה גוזר קופון.
בדיוק, וזה גם, זה באמת, שיניים זה לא חיים ומוות, כאילו, חוץ מפעם, כמו שאמרת, מבעבר, אבל... כאילו, אתה לא, אתה בעצם רפואה, זה כמו רפואה פלסטית, זה לא שכאילו עכשיו יכולים לחייב אותך כרופאת שיניים לטפל במישהו. את יכולה גם להחליט כמה זה עולה, את יכולה גם כאילו להחליט כמה סתימות את עושה בשבוע, ורופאים שעובדים בבית חולים, טוב, אני לא מהתחום, אולי אני טועה, אבל כאילו מרגיש לי שזה כזה, שזה פחות כסף.
גם מרגיש לי מהכתבה הזאת שאת כל רופאי השיניים, אם אתה מחפש מישהו שיעשה לך את זה אולי בחינם, תוכל למצוא די בקלות באתר הכלוב. כי כל הדיסקורס שלהם הוא כזה BDSM-י, העמדה הנחותה שבה היא נמצאת עכשיו, הקורבן הנוכחי, כאילו פשוט תגיד שיש לך פטיש, למה לעשות מזה מקצוע?
זה היה זמנים אחרים אז, קרמל. לא יכולת לעשות מה שאת רוצה בלי להתבייש בו. בואי נשמע את המשך חווייתה של פנינה ספיר אצל רופא השיניים.
אאו.
כואב או לוחית?
כואב. אתה יודע, זה כואב.
זהו השן בחוץ, ספוגית קטנה לבנה סופגת את הדם שפורץ מן החור בחניכיים. גברת ספיר מרוצה, גם אם היה מחיר גבוה היא אומרת, הייתי באה לכאן, לא למרפאה של קופת חולים.
אני לא סבורה שבקופת חולים ישנו אותו הטיפול כמו שמקבלים אצל רופא פרטי, פשוט הוא אינו אינדיבידואלי מספיק כמו אצל רופא פרטי.
למה שלא תקשי למשל לרופא שיניים בקלקיליה או במזרח ירושלים?
אינני הולכת לקלקיליה מפני שאני פשוט מאוד סבורה שאני שייכת לאותו רופא שהוא חייב לטפל בי ואני נותנת בו אימון ואני מכירה אותו.
כמו OCD שיש לי לגבי ספרים, שכאילו אני יודעת שביום שאני אחליף ספר, אז כל השיער שלי יעלה באש או משהו.
כן, זה כמה כיף להגיד, רק מי שלא נוגע לי בשיער, אף אחד אחר לא נוגע לי בשיער. כמה השפלה יכולה להיות לאישה אחת, כאילו, באמת, מסכנה, אישה הלכה לעשות טיפול שיניים.
הוא כואב.
מקליטים, יש לה גם סקשן וגם מיקרופון בתוך הפה, וגם רופא שיניים שעושה לה הקירה. גם התיאור, כאילו, הממש פיזי של הספוגית המלאה בדם והכל.
לא, אז הקורבן האמיתי פה זה אני ואתה, הבנת.
אני ואת, אבל גם מיקי, כאילו, את רואה שבתור קורבן היא עדיין, היא בשלב של ההתאהבות ב... בתוקף, היא כאילו אומרת, אני לא אלך לאף אחד אחר, אני חייבת לבוא רק לפה, כאילו רק פה משפילים אותי ממש. וגם אי אפשר שלא להעריך את הניסיון האובססיבי שלה להכניס מילים גבוהות למשפט. אני סבורה שכמדומני שכדומה, שזה כזה, אנחנו מנסים להוסיף מילים בעבודה בתואר, כולנו היינו שם. וואו, כאילו, אני מרגיש שחווינו פה הרבה חוויות ביחד איתה.
וחכה שתשמע את הקטע הבא, שבו מתואר שלא רק בני אדם נאלצים לעבור טיפולי שיניים, מתוך כתבה של אבי ברזילאי, מבט, 14 במרץ 1988.
את דקות ההמתנה האחרונות, לפני שהגיע תורו אצל רופא השיניים, העביר בובי בצעידה עצבנית בתוך הכלוב. פני הגורילה שידרו מתח וחרדה. מי לא יבין אותו לפני טיפול שיניים ראשון בחייו? ב-11:15 ירה מוטקה הווטרינר, קץ המחובר לזריקת הרדמה, וניתוח השיניים של בובי יצא לדרך. כמה מילים על הפציינט, זכר בן 23, יליד גבון שבאפריקה, משקלו 150 קילוגרם. עלה לארץ בגיל 3. נשוי לגורילה ושמה יהודית, שלום בית אינו שורה במשפחתם. הם ישנים בתאים נפרדים ולא הביאו צאצאים לעולם. בובי סובל זה 8 שנים מכאבי שיניים. היום באה לו הישועה.
אם אתה מחזיק אותם כבר בשבי, אז אתה צריך לתת את התנאים המרביים. וזה מה שאנחנו עושים פה. אתה רואה כמה אנשים עסוקים פה בלטפל בשיניים. הלוואי ואצלי בשיניים מטפלים באותה צורה. אבל עושים הכל כדי שהבחור ירגיש טוב.
זה לא ספק קטע עיתונות הכי טוב ששמעתי בכל החיים שלי. זה נשמע כמו משהו שאתה חולם ואתה מתעורר בבוקר ואתה כזה, מה זה היה עכשיו? חלמתי על גורילה שעושים את טיפול שיניים ויש לה בת זוג שהם לא שוכו מקיימים יחסי אישו. כן, כאילו, מה אתה פאק?
אני מרגיש בר מזל שזכיתי להאזין לקטע הזה.
זה רק בשביל זה הכל שווה את זה והכל אני מתכוונת בחיים.
כן, אני לא יכול שלא להשוות בין היחס שנתנו בכתבה הזאת לבובי לעומת היחס שנתנו לאישה מהכתבה. הטבה הקודמת שלבובי היה אמפתיה, כאילו זה כזה, אפשר לראות את העצב והחרדה, והאישה הזאת אפילו אנחנו לא יודעים, כאילו אנחנו לא יודעים עליה מאיפה, אנחנו לא יודעים עליה כלום, ופה ממש נתנו לנו את קורות חייו של בובי.
כמה זמן גורילות חיות שכאילו זה עדיין לגיטימי בגיל 23 לעשות עליהם טיפולים? כן, זה מעלה כל כך הרבה שאלות, גם באמת דיבר עליו בכזאת אנושיות, הוא עלה לארץ, כאילו הוא התגייר גם, כאילו.
איפה הייתם אצל הרמבה? זאת השאלה שלי. בכל מקרה, 8 שנים בובי סבל, ובואי עכשיו נשמע על הרופא שטיפל בו.
דוקטור פטר קרטש ברח מהונגריה לבריטניה בפלישה הרוסית ב-56. בלונדון עשה קריירה בטיפול בשיני אדם, עד שהחליט להקצות משבוע העבודה שלו גם לטיפול בשיניים של הולכי על ארבע.
The dimensions and the number of roots are greater, certainly in the molars. So there's a lot of problems involved in getting these teeth out, and we have to extract them.
מוטקה פגש את פטר בחינוש של רופאי חיות בחוץ לארץ, וביקש עזרה לבובי הגורילה. הספארי שילם את כרטיס הטיסה, ודוקטור דוליטל במהדורה החדשה נחת לראשונה בחייו בישראל. אתמול עוד הספיק לעקור ניב לטיגריס, לבצע 3 סתימות בפיו של היגואר. היום עקר מפיו של בובי 4 שיניים תוכנות שנרכבו וחאבו.
זה באמת נשמע כמו סיפור ילדים, שכזה מספרים כדי שהם לא יפחדו מרופא שיניים, ואז גם ליגואר כאבה השן, וטיגריס כאבה לו השן, ובא דוקטור דוליטר לגרסה החדשה. מה, איך יש לו הכשרה לזה? אני כאילו, אנחנו לא, אנחנו קליר לי לא אותה חיה, ולא כשאנחנו והטיגריס לא אותה חיה, גם הטיגריס והגורילה הם לא אותה חיה. כאילו, מרגיש לי שזה בן אדם שלא יודע מה הגבול שלו קצת.
בדיוק. זה בן אדם שכאילו, אנחנו רואים גם שהיה לו חיים מאוד עשירים, והגיע משבר גיל כזה, 40-50, במקום לקנות רכב, הוא אמר, לא, אני רוצה שיניים גדולות יותר, טובות יותר, יותר שורשים, יש שם יותר תעלות, הכל, אני רוצה את זה. זה מה שיגרום לי להרגיש חשוב ומיוחד, ולנו לא נותר, לנו ולבובי ולטיגריס לא נותר, אלא להודות לו.
נכון, תודה רבה לדוקטור דוליטל.
טוב, הקטעים הבאים שנשמע הם מתוך כתבה שנתן ליפשיץ, שבנויה ממש כמו סרט אימה על הזוועות של טיפולי השיניים והשיטות להתמודד איתן. אז מי שרגיש לנושא, אולי כדאי לדלק קצת.
כמוני.
את חייבת להישאר פה, קרמל. זה מתוך יומן השבוע, 7 בספטמבר 1990.
זהו המקום שעליו יצביעו רבים כל כך, כמפחיד ביותר. עבורם, קורסת רופא השיניים היא איום מפחיד, מרכז עינויים, התגלמות הרוע. הפחד הזה, ולאו דווקא מחיר הטיפול, הוא הגורם העיקרי שמונע ברבים טיפול שיניים. בחוגים מלומדים מכנים זאת חרדה דנטלית. בין 8-15% מן האוכלוסייה סובלים מהנגע הזה, מפחדים בצורה קיצונית. הם אינם מבקרים אצל רופא שיניים, וכשכואב לוקחים כדור. כך הם מבלים בין גלולות הרגעה לשיטות סבתא שונות ומשונות, העיקר לא לשבת על הקורסה הזאת.
הכתבה הכי מפחידה ששמעתי בחיים שלי. מה זה המוזיקה הזאת?
אני בהלם שלא הכרתי את המושג חרדה דנטלית שאין לי כאילו, שאלף לא קיבלתי את ההבחנה.
איך זה עוד לא היה כאילו טרנד בטיקטוק?
זהו, כזה כל מה שלא ידעתם על חרדה דנטלית ואיך להתמודד איתה, איך זה לא קרה? אולי אחרי התוכנית הזאת.
הדבר הכי מלחיץ, אני כאילו בקושי יכולה לדבר מרוב שאני באמת בפאניקה. כאילו, אתה אמור לנרמל את זה שזה לא כזה מפחיד. אתה לא אמור כאילו להפוך את זה עכשיו לכזה, לא יודע, את הפלישה ממאדים של רופא השיניים, כאילו.
אחרי הכתבה הזאת, אני בטוח שהאחוזים שהוא מתאר שם עלו, אבל חייבים להסכים, אין רגע יותר מפחיד. כאילו, יש מלא פחד בחדר הזה. באופן אישי, אני חושב ששני הרגעים שיש בהם הכי חרדה בחיים, זה כשאת בתור לסופר עם אמא שלך, ואז היא הולכת להביא עוד משהו. וכשאת בחדר של הרופא שיניים, והוא והאסיסטנטית יוצאים החוצה בשביל לעשות את האקס-ריי, כאילו לעשות לך את הרנטגן, ואת לבד שם, זה כאילו הבדידות הכי גדולה שאפשר להרגיש.
זה בדידות, וגם הידיעה שכאילו את הולכת לקבל בראש על משהו.
כשהולכים לגלות כאילו מה יש לך.
כן, כאילו מישהו הולך לחשוף את האמת עלייך, והאמת היא שאת כישלון כוח גדול, שאפילו את האינדוקטרינציה של לצחצח שיניים לא עברת כמו שצריך.
וואו, טוב, אבל אני שמח לבשר לך שלא רק אנשים רגילים מפחדים מרופא שיניים, אפילו רופא שיניים מפחדים מרופא שיניים.
מה?
אין שליטה על הפחד, הוא פוגע בכולם, וגם קשוחים וחזקים אינם חסינים מפניו, ואפילו לא רופאי שיניים.
אני רואה את עצמי כי עכשיו אוטוטו זה יחדור לי לעמוד שדרה, אני לא יודע לאן, אבל... הפיוז עובד, אי אפשר.
זה קצת מצחיק, אני צלח לי שאני אראה רופא שיניים שיש לו בעיות עם טיפול שיניים?
כן, כן. קודם כל רופא שיניים, כמו כל רופא אחר, הוא קודם כל בן אדם. וכמו כל בן אדם אחר, מלווים אותו כל מיני פחדים וכל מיני... כשאני מטפל באנשים, אני אומר בחייכם, אי אפשר לטפק טיפ-טיפה, אבל כשמדבר עליי זה לא עובד.
אני לא רוצה לדעת שהרופא שיניים שלי מפחד מרופא שיניים, אני לא רוצה לדעת מה הטראומות ילדות שהפסיכולוגית שלי, אני לא רוצה לדעת מה האנשים שמטפלים בי, מה הקשיים והפחדים שלהם, זה רק יוסיף לי לפחד והחרדה. הכתבה הזאת, אני לא נהנה.
לא, היה אסור לשדר אותה, זה ממש כאילו, זה חצי סנף לדעתי.
גם כל הטון דיבור שלו, כאילו, מנסה באופן אקטיבי להפחיד אותך.
זה מצחיק, רופא שיניים שמפחד. מה, כבר אין לו שיניים, אין לו מה להפסיד, כאילו, מה, מאיפה זה מגיע אצל נתן ליפשיץ?
הוא גם מתאר את כל הכאילו, לא, החומר הרדמה הזה אולי יביא לי שיתוק, כאילו, את הפחדים הכי אפלים שלך, הוא גם חווה. אתה אמור יותר לשדר לנו ביטחון.
מה שמטורף בכל הכתבה הזאת, הרופא שיניים המרועיין מתראיין בזמן שיש לו מזרק בתוך פה של מטופל, כלומר, הוא חושף את כל החרדות שלו, כל זה לא מרוכז בעליל מן הסתם, דקה שלמה, תוך כדי שהוא כנראה משתק עכשיו בן אדם לצמידות, שזה פוגע לו בעמוד שדרה.
וואו, טוב, קרמל, אני לא רוצה להמשיך לשמוע את הדבר המפחיד הזה, אבל אנחנו חייבים, אז בואי נשמע עוד מהכתבה הזאת.
הוא נראה כאילו הוא נרדם, אם אני אתן לו איזשהו גירוי, הוא יתעורר. מרק, מה שלומך? מה אתה מרגיש, מרק?
תרופות הטשטוש אינן מרדימות. המתרפא שרוי בהכרה. הרפלקסים שלו פועלים, אבל בתום הטיפול יאבד מתחושת הזמן וישכח את האירועים הפחות נעימים שעבר.
הרבה מאוד פציינטים לא יאמרו שהם פוחדים או שכואב להם. הם לא יאמרו את זה במילים. הם פשוט יאותתו לך. הם יראו כל מיני סימנים שמעידים על כך שיש להם שכואב להם או שהם בחרדה.
וואו. טוב, אולי אם הוא לא ירדה מהחומרי הרדמה, כל הקפות יאלפו אותו בסוף. מרק, קום כבר.
איפה מרק היום? אני חייב לדעת אם הוא שרת הדבר הזה.
אנחנו יודעים לדעתי איפה מרק היום, וזה לא PC לדבר על זה ככה ברדיו.
בכללי, כן, אם כבר הגעת למחוזות ה-PC, אז אנחנו כן נחשפים פה לאחד מהדיונים הראשונים בהיסטוריה על הסכמה חופשית. בעצם הרופא אומר, אתה יכול לקבל כל מיני סימנים מהחולה, אבל אותי לימדו שהסכמה אפשר לתת רק באופן ורבלי, ואי אפשר לחשוב שאתה יודע מה הבן אדם השני מרגיש. ובטח שלא לתת לו כאפות בלי לשאול אותו לפני, אבל נראה של הרופא הזה זה לא...
ולתעד את זה.
וגם המוזיקה שברקע, כאילו...
הוא קול בזה נורא, אני...
אני מרגיש שאני כאילו על הגבול
כל
הכזה...
כל הזמן אנשים אומרים, ה-90s, ה-90s, איזה כיף היה ב-90s. כל מושים אחר את הרי, את המילי ניילון הצבעונים, רוצים להיות ב-90s. זה ה-90s, חברים, התעוררו על עצמכם, אנחנו לא רוצים את זה.
אין לנו לאן לחזור. בכל מקרה, ממשיכים לדבר על רפואת שיניים, בזמן שהמוזיקה היוונית המדהימה והמאפנטת הזאת ממשיכה.
עדיין מאותה כתבה, חשוב לציין, זה עינוי שלא נגמר כמעט כמו טיפול שיניים.
סיגל פוחדת מאוד, היא נרתעת גם מהמחט, ואין שום דרך להזריק לה את חומר הטשטוש לבריד. טיפות אף הן המילה האחרונה בתחום הסדציה. במקביל למרכזי בריאות אחרים ברחבי העולם, משתמשים בהן בשבועות האחרונים גם כאן, בהדסה.
הפעולה שלה מהירה יותר, וההשפעה על מערכת העצבים מהירה יותר, ולכן היא מאוד שימושית למטרה שלנו.
אסור, אמא שלי לא מרשה לי טיפות אף, היא אומרת שזה ממכר.
ומה עם הזריקה החדשנית הזאת ש...
הזרקות מותר, טיפות אף לא.
תראי, סיגל פוחדת מאוד, היא לא חולה נוחה. אני חושב שפינקו אותה יותר מדי בילדות, היא הייתה צריכה רופא שיניים שידברו אליה יותר בקשיחות, כי הנה, עכשיו ראינו מה קורה. אנשים גדלים להיות מבוגרים שמפחדים ללכת לרופא שיניים ולא מבינים שכשהם מגיעים לרופא שיניים הם צריכים להיות חולים נוחים. זה הבעיה של סיגל.
מעניין, מה היה הפתרון לזה?
בואי נשמע.
אני מרגישה שחום נעים כזה עובר בחום, עוברים,
זהו מקרה של מתרפאה אלרגית לחומרי הלחוש. בפעם קודמת, אחרי טיפול שיניים רגיל ובעזרת הרדמה מקומית, מצאה עצמה במחלקה לטיפול נמרץ. קל להבין שהמאורע הזה גרם לה פחד עמוק. למזלה אפשר להפנתה בקלות, והדבר מנוצל גם להרגעה, אך גם כדי למנוע את עצם הכאב שבטיפול.
אפשר של רלקסציה טובה בכל הפה, בכל הגוף. היד כאילו אין לה משקל, כאילו יש לה משיכה משיימי שלה, אלא גם שן העליונה, נרדים אותה.
כך למרבה הפלא, האצבע הופכת לזריקת הרדמה. ילחוש מקומי אפילו בלי דקירה של מחט.
וואי, זה עשה לי בחילה בכל כך הרבה רמות, כאילו יש לי כזה פחד קמאי מהיפנוזה, כי אני מפחדת שביום שיפנטו אותי אני אגלה איזה טראומה שבחרתי להדחיק בצדק. וכאן ככה זורקים לה היפנוזה, לא על ידי מהפנט גם.
על ידי רופא שיניים.
שהוא גם מהפנט, ואז הם רוצים לקרוא רופאים.
את מבינה שכל הכתבה הזאת, במקום להתמקד בדבר החשוב ביותר, שזה הרופא שיניים הנוכל שמהפנט אנשים, במקום לעשות כתבה תחקיר מעמיקה על מה קורה בקליניקה שלו, הם אשכרה מביאים אותו כדוגמה לגיטימית לזה שהאצבע שלו מטיילת בתוך הפה ומרדימה אותך.
זה עשה לי בחילה ברמות קיצוניות, והרבה זמן באמת לא הרגשתי שיש לי אויב, ועכשיו מצאתי אחד, נתן ליפשיץ, אז אם אתה שומע את זה, תדע שיצרת לך אויבת חדשה על הכתבה הזאת.
זה כן מפתיע אותי, אבל שהיפנוזה לא הפכה להיות שיטת טיפול יותר לגיטימית בעולם שלנו, כאילו מרגישי כזה ש... לא הייתי מתנגד לקצת יותר היפנוזה בחיים שלי כזה, לא יודע, לפני כזה שאת הולכת לעבודה, או לפני, לא יודע, ארוחת חג.
זה נראה לי, אתה עושה את זה לעצמך גם כאילו, למדנו לעשות את זה לעצמנו, יהיה כיף, הולך להיות כיף, הולך להיות הכי כיף, הולך להיות... לפני דייט, אני לא הולכת לשכב איתו, אני לא אשכב איתו, אני לא אשכב איתו לעולם.
הבנתי.
וזה כאילו זה לא עובד.
כמו היפנוזה זה לא עובד.
כן.
טוב, לסיגל כאילו זה כן עבד כנראה, אבל אני לא יודע אם
הייתה... כי קלה להשפעה, ככה נתן אמר, מזל, איזה מזל.
איזה מזל שהיא קלה להיפנות.
טוב, אז הקטע האחרון שלנו איתה הוא משנות ה-90, וכנראה שרק אז התחילו לדבר על השיניים מנקודת מבט היסטרית של אסתטיקה. אז הקטע הזה הוא של דניאל פאר, מדבר על סתימות בשיניים מתוך תצפית, 13 באוגוסט 1991.
יפהפיות אלה, המחייכות אלינו מבעד לשבוענים למיניהם, חושפות תורי שיניים מושלמות ומעוררות קנאה. אלה מאיתנו שלא נחנו בשיניים כאלה, יכולים אולי להתנחם בעובדה שבחיוך ספונטני של יפי השיניים, שאינו מכוון אל המצלמות דווקא, עלולות להתגלות אותן סתימות הנמצאות כמעט בפיו של כל אחד מאיתנו. סתימות בשיניים נעשות בדרך כלל בעזרת חומר האמלגם, הנראה כתלי כסוף על גבי השן. המודעות לאסתטיקה העלתה את הנטייה להמיר את האמלגם בחומר חרסינה לבן, היקר יותר.
תודה לך על זה. וואו.
למה לא להרחיב את מודל היופי אם אפשר?
כן, למה לא עוד סטנדרטים שאי אפשר לעמוד בהם, אלא אם כן יש לך מלא כסף וגנטיקה טובה?
אני באמת חושב ששיניים זה בין הפריבילגיות הכי רציניות הלא מדוברות בעולם.
נכון.
כי יודעת, אנחנו מדברים הרבה על כזה מעמד כלכלי, פריפריה מול מרכז, אשכנזים ושאר העדות, אבל משהו בלהיוולד עם שיניים טובות, משהו בלא לדעת מה זה אומר לעשות סתימה, או כזה... באמת, להישאר לבד בחדר כשעושים לך צילום, כל הדברים הקשים האלה שאנחנו צריכים לעבור, זה פריבילגיה מטורפת שאנשים לא מכירים את זה.
גם איפה הוא יודע שיש להן סתימות, קנאי, איך הוא פותח עליהם, מה אם ככה, כאילו, מחשף או כתב, תחליט מה אתה.
אה, עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, לתחקירן רונן וייס, לטכנאי שרון לרנר, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה כרמל צייג.
תודה רבה איתי בן שמחון.
נתראה בפרק הבא. זינוק לאתמול.